נמצאים היום בהזדמנות שהרבה יהודים מתחילים שוב ללמוד את הש"ס. כאן ראוי להתבונן על כמה נקודות בשורש תורה שבעל פה. תורה שבעל פה פותחת בפתיחה, המילים הראשונות של תורה שבעל פה זה מתי קוראים את שמה בערבית. זאת אומרת, הבירור של המצווה הזאת של קריאת שמה של ערבית, הבירור הזה הוא מכאן מתחיל, מכאן שורש תורה שבעל פה, כאן ההתחלה של תורה שבעל פה, הבירור של המצווה המסוימת הזאת, דווקא קריאת שמע של ערבית. אז לברר אותה מכאן השורש, מכאן יתד, מכאן פינה, מכאן זה מתחיל. כאן זה מתחיל. מאימתי קוראים את שמע בערבית? ודאי שאפשר היה לברר מצוות אחרות, ודאי שלא. אנחנו צריכים לדעת למה דווקא בזה נפתחת התורה שבעל פה. פה השורש, פה המקור, פה מכאן נפתחת התורה שבעל פה. מהבעיה הזאת, מאימתי קוראים את שמע בערבית. זאת הבעיה הראשונה של תורה שבעל פה. דהיינו, ניתנה לנו תורה שבכתב, ויש משהו לא ברור. בתורה שבכתב, כמובן, הדברים לא ברורים, הדברים חייבים להתברר, להתפרש על ידי תורה שבעל פה. תורה שבעל פה חייבת, היא צריכה להיות זאת שמפרשת את הדברים. אותה תורה שבעל פה שמפרשת את הדברים, אז היא פותחת, הדבר הראשון, לפרש. הנושא הראשון, העניין הראשון, הבעיה הראשונה של תורה שבעל פה, היא מתי קוראים את שמה בערבית. כמובן הדבר, יש הרבה טעמים במפרשים. כיוון שלמדנו, אנחנו יודעים דברים האלה הם תמיד, כל דברי חז"ל, כל דברי חכמים, כמו שלימדו אותם, כל דברי חכמים, ובפרט דברים כאלה, אז הם תמיד פוגעים ונוגעים בעצמו של דבר. זאת אומרת שיש נקודה עצמית, נקודת עצם, בעובדה הזאת שתורה שבעל פה נפתחת בדווקא ממצוות קריאת שמע של ערבית. כאן זה הדבר שפותח את התורה שבעל פה. ננסה להבין קצת, לפי דרכנו, לפי ערכנו, כמה שאנחנו יכולים להבין בדברים. הגמרא עצמה כבר שואלת, ניתני לשחרית בראשה? הגמרא עצמה. מקשה, למה פתחנו בקריאת שמע של ערבית, נפתח בקריאת שמע של שחרית בראשה? אז אומרת הגמרא שני תירוצים. התנא קאי אקרא, כך כתוב בגמרא, התנא קאי אקרא, הוא כאילו מתייחס, עומד על דברי התורה לפסוק שכתוב בשוכבך ובקומך, דהיינו בשוכבך קודם ואחריו בקומך, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, כמו שכתוב בגמרא, כבריאתו של עולם. ויהי ערב ויהי בוקר, קודם חושך, קודם לילה, ואחר כך אור, אחר כך בוקר. ברישא חשוכה והדר נהור. קודם חשוכה ואחר כך נהור. אנחנו צריכים להבין כמה מילים ביסוד הדברים. מצוות תלמוד תורה, המצווה דאורייתא של תלמוד תורה, כתובה בקריאת שמע. עד שהמצוות האלה הן תואמות, הן זהות. מצוות קריאת שמע, שחרית וערבית, זאת בעצם מצווה של תלמוד תורה. כמו שכתוב, תוספות מביאים את זה בשם הירושלמי, תוספות מועד קטן מביאים את זה בשם הירושלמי, זה שינון וזה שינון. זאת אומרת, תלמוד תורה הזאת מצוות לימוד, וגם קריאת שמע הזאת בעצם מצוות לימוד. זה שינון וזה שינון. על כדי שאין מבטלים שינון בפני שינון. לפי... טוב, אבל הרבה פנים, זה שינון וזה שינון. כאן במקום הזה, בקריאת שמע, כאן נאמרה מצוות תלמוד תורה. כאן נאמרה מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה בעצם... היא מתקיימת על די איבאי, כמו שכתוב מפורש בגמרא בנדרים בדף ח, איבאי, אם רוצה, פטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית. זאת אומרת, ישנה אפשרות שאדם יוכל לפתור את כל מצוות תלמוד תורה שלו בקריאת שמע שחרית וערבית. קורא קריאת שמע שחרית וקורא קריאת שמע ערבית, אז בזה הוא קיים מצוות תלמוד תורה. בזה הוא קיים. כמובן שאם אדם יכול, יש באפשרותו, כמו שכבר, לא זאת הסוגיה שלנו כרגע, דברים התבהרו היטב על ידי הגר"א בשנות אליהו בתחילת מסכת פאה. הדברים התבהרו בהרחבה. מצוות תלמוד תורה בעצמה, אז יש בה מינימום שהוא קריאת שמע שחרית וערבית, פחות ממנו אי אפשר. דהיינו, פחות מפרשת קריאת שמע בלילה ובבוקר ביום, פחות מזה אי אפשר. פחות מזה לא יוצאים מדי חובת תלמוד תורה בכלל. למי שאפשר לו, למי שאין לו שום פטור אחר, למי שאין לו, אז הוא חייב ללמוד תמיד. אבל כאן כבר יכולים לחול פטורים, כמו שככה מתבאר שם בדברי הגמרא. כאן כבר יכולים לחול פטורים, כגון פטור של ואספת דגניך, או פטורים כדומה. אבל את המינימום הזה, את המעט הזה, לפחות זה, זאת מצוות תרבות תורה בעצם, ולגרוע מזה אי אפשר. דהיינו, מצוות תלמוד תורה כתובה בקריאת שמע. בקריאת שמע כאן כתובה המצווה של חוץ קבלת אור מלכות שמיים שיש בקריאת שמע, שזאת מצווה, לכן זאת מצווה בפני עצמה, היא נמנית בפני עצמה. במניין המצוות, המצוות האלה נמנות כשתיים, מצוות קריאת שמע ומצוות תלמוד תורה. הן נמנות כשתיים. אף על פי כן, באותה קבלת אור מלכות שמיים של קריאת שמע, אז מתקיימת גם המצווה של תלמוד תורה. דהיינו, באותה קריאת פרשה שעל ידה אנחנו מקבלים עלינו אור מלכות שמיים, בזה מתקיימת מצוות תלמוד תורה. בקריאת שמע מתקיימת מצוות תלמוד תורה. נמצא אם כן, שמכאן, ממצוות קריאת שמע, אז מכאן אנחנו חייבים להוציא. מכאן אנחנו חייבים, כאן צריך להיות השורש, היסוד למצוות תלמוד תורה בכלל. אז חייב להיות כאן במצוות קריאת שמע שורש למה שנקרא תלמוד תורה שבעל פה. כאן התורה קבעה את מצוות תלמוד תורה. כאן במצוות קריאת שמע התורה קבעה את מצוות תלמוד תורה. נמצא שבקריאת שמע עצמה כאן חייב להיות שורש לכל פרטי מצוות תלמוד תורה. שום, והואיל, מצוות תלמוד תורה היא מתחלקת, מצוות תלמוד תורה היא, כמו שכתוב, גם זה הרי כתוב בגמרא. ואמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, זה גמרא בברכות בדף ה', מהי דכתיב, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותה. לוחות אלו עשרת הדיברות, תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, להורותם זה גמרא. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. אומר על זה רש"י, מה מתכוונים פה לומר? הרי לא מתכוונים פה לפרט את מתן תורה בעצמו. אלא התורה ניתנה, וכל דבר ודבר מהדברים האלה ניתן כחובה בפני עצמה ללמוד אותו. כך כתוב ברש"י. זה מקרא שמצווה לקרות בתורה, זו משנה שהתעסקו במשנה, זה גמרא שחייבים להתעסק בגמרא. זאת אומרת שניתן לנו, עלי אליי ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אז כאן כתוב שניתנה מצווה מיוחדת על כל דבר ודבר מהדברים האלה שחייבים להתעסק בכל אחד ואחד. יש חובה להתעסק בכל אחד ואחד. משנה, גמרא, תורה שבכתב, הם דברים שחייבים להתעסק בהם בפני עצמם. זאת אומרת, כל דבר יש לו, זאת מצווה בפני עצמה להתעסק בתורה שבעל פה. נמצא אם כן שחייב להיות לדבר הזה שורש בעצם מצוות קריאת שמע. זה דבר פשוט. משום ששם השורש לכל מצוות תלמותו. עכשיו ננסה קצת להבין. במה שונה קריאת שמע של ערבית מקריאת שמע של שחרית? אלו שתי קריאות שמע שנצטווינו, ויש מונה המצוות שמונים את זה בשתי מצוות שונות. שנצטווינו לקרוא קריאת שמע ערבית, ושנצטווינו לקרוא קריאת שמע שחרית. הרמב"ם מונה את זה לאחר. אבל יש מונה המצוות שמונים את זה בשתיים. זאת מצווה מיוחדת, מצווה בפני עצמה. זאת מצווה שחייבים לקרוא בלילה קריאת שמע, ומצווה שצריכים לקרוא בבוקר קריאת שמע. כיוון שתוכן המצווה הוא קבלת עול מלכות שמיים, אז אנחנו צריכים להבין שישנם שני סוגי קבלת עול מלכות שמיים. ישנה קבלת עול מלכות שמיים שהיא מתבצעת בבוקר, ביום, וישנה קבלת עול מלכות שמיים שהיא מחויבת ללילה בלבד. הלילה מחייב קבלת עול מלכות שמיים בפני עצמה. זה לא משום ששעה אחרת ביום מחייבת בשוכבך ובקומך. הלילה מחייב קבלת עול מלכות שמיים בפני עצמה. יסוד הדברים אמר רבא בר חנינא סבא משמי דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אותם ברכות קריאת שמע שהן מצורפות לקריאת שמע, הן חלק, הן הצורה שבה אנחנו מקיימים את מצוות קריאת שמע, בצירוף ברכותיהן. כיוון שבבוקר, אז הברכה האחרונה, הברכה לאחריה של קריאת שמע, היא ברכת אמת ויציב, ובלילה ברכת קריאת שמע לאחריה היא אמת ואמונה. והגמרא אומרת, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה בערבית לא יצא ידי חובתו, שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בבוקר זה זמן חסד, כמו שכתוב ברש"י. בבוקר זה זמן גילוי, זמן שכל הטוב מתגלה. בפירוש, הדבר גלוי. פתוח. הכל נראה, הכל גלוי, הכל ניתן לנו, את הכל יש לנו. בלילה זה זמן אמונה, בלילה אין לנו שום דבר. אנחנו לא רואים שום דבר. אין, שום דבר לא נתפס אצלנו. הלילה הוא זמן של אמונה. כיוון שכך צורת הברכה של קריאת שמע, אז מובן לנו שזה גם תוכן העניין. זאת אומרת, עניין קריאת שמע בבוקר ועניין קריאת שמע בלילה, אלו שני סוגי קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו שני דברים אומרים. בבוקר אנחנו אומרים חסדך, ובלילה אנחנו אומרים אמונתך. בלילות אנחנו אומרים אמונתך. זאת קבלת עול מלכות שמיים של לילה. זאת קבלת עול מלכות שמיים של אמונתך בלילות. למדנו אם כן שישנה קבלת עול מלכות שמיים מיוחדת ללילה, שפירושה, עניינה הוא קבלת עול מלכות שמיים של אמונתך בלילות. זאת אומרת, הזמן שהבריאה כולה כאילו נאספת, היא כאילו לא גלויה, לא נראית, כאילו לא נמצאת לנו, אין לנו אותה, היא לא, אין לנו אותה, אין לנו קשר איתה. הלילה הוא ניתוק של כל הקשרים שישנם לכל אחד ואחד. כל אחד נמצא לעצמו בלבד. בלילה כל אחד נמצא בעצמו לעצמו. הקשר, אני מדבר כעת על הלילה האמיתי, לא לילה. נראה עוד מעט. ננסה קצת להבין. לילה תמיד, בלשון, אפילו בלשון חז"ל, אבל המהר"ל חוזר על זה בעשרות מקומות, הלילה תמיד נחשב כהיעדר המציאות. זאת אומרת, המציאות כאילו לא נמצאת. אותה מציאות שאנחנו יודעים באמונה שהיא קיימת, אבל אנחנו לא רואים אותה, לא חשים בה, אין לנו שום תפיסה, אין שום מרחב חוץ מאת עצמנו, אנחנו לא מרגישים בלילה. או מי שבמקרה פונה אלינו בדברים, אבל התקשורת הזאת היא תקשורת מאוד מאוד מצומצמת. אין מראה עיניים בלילה, לא רואים כלום. את כל המרחב לא רואים. לא רואים. אם רואים מרחבים, אז הם רחוקים מאיתנו, לא בהישג יד. אנחנו כשלעצמנו נמצאים לבד. זה המצב של לילה. לילה זה זמן של חוסר פעילות. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. זמן הפעולה, זמן העשייה, זה זמן של מהבוקר עד הערב. בערב כולם חוזרים אל עצמם. הדברים פועלים ביום, נמצאים בפעולה, בלילה הם חוזרים אל עצמם. חוזרים לביתם, זאת אומרת, הם חוזרים להיות עם עצמם. יצא אדם, הוא יוצא לפועלו ולעבודתו עדי ערב. התורה קוראת את הלילה זמן שכיבה, את הבוקר זמן קימה, בשוכבך ובקומך, כך כתוב הפסוק. זאת אומרת, יש כאן אופן אחר של גילוי. צריך היה לומר לילה ויום, משום שהרי אלו הם הזמנים. אלו הם באמת הזמנים. למעשה, כמו שלהלכה קיים עלה, אז זמן שכיבה זה כמו שכתוב במשנה. בצאת הכוכבים. אז אמור לילה. אתה יכול לומר לילה, אפשר לומר לילה, אבל התורה לא תלתה את זה בלילה ויום, התורה תלתה את זה בזמן שכיבה וזמן קימה. יש בזה גם נפקא מינה להלכה כמובן. למשל, אחרי עלות השחר, אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבי, כמו שכתוב בגמרא, שאיכא אינשי דגנו בהישעתא. יש עדיין אנשים ששוכבים באותו זמן, ישנים עדיין באותו זמן. יש בזה נפקים, יש בזה הבדלים להלכה. בכל אופן, התורה תלתה את זה בזמן שכיבה וזמן קימה. דהיינו, יש כאן ביטוי מיוחד לזמן המיוחד הזה שנקרא לילה. הביטוי שלו הוא במצווה הזאת של קריאת שמע, הביטוי שלו בשוכבך. בשוכבך. בשוכבך זה נקרא במידה מסוימת. במידה מסוימת זה נקרא היעדר, זה נקרא מוות. גם המוות נקרא שכיבה. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, לדוגמה. המוות נקרא, בשוכבך תשמור עליך. זו מיטה, כמו שכתוב, בהרבה הרבה מקומות בתורה שבכתב. שכיבה נקראת מוות. הלילה הוא במידה מסוימת נקרא זמן של היעדר, זמן של אי-היות, של לא מציאות, היעדר של מציאות. הלילה הוא זמן של מה שנקרא שכיבה, מה שמתכוונים בשוכבך, אז הכוונה היא שהאדם נמצא במידה מסוימת, אז יש כאן משהו של היות לגמרי עם עצמו. כשאדם מת לגמרי, אז הוא לגמרי לגמרי עם עצמו, בלי אפשרות להתעורר, כן, בדרך הטבע. זה פירוש המושג לשכב. כשאדם קם, עומד על רגליו, אז הוא מוכן לפעולה. הוא יכול לפעול, לעשות משהו, פועל, כן? יכול להשפיע, יכול להיות מושפע, יכול... יש לו, הוא נמצא בקשר של פעולה עם כל הסובב. כשהאדם שוכב, אז פירושו של דבר הוא איננו פועל. פירושו של דבר שהוא נמצא בחוסר פעולה, לא לפעול. כשהאדם איננו פועל, אז הוא נקרא שהוא נמצא עם עצמו בלבד. כשהוא לא פועל על כל הסביבה שלו, פירוש שהוא נמצא עם עצמו בלבד. שורש הדברים, במקור הדברים, זאת כך באופן כזה גם פיזית וגם רוחני. כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במקצב כזה, זהו הקצב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי. עד ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כך ברא בורא העולם את העולם. ויהי ערב ויהי בוקר, ויהי ערב ויהי בוקר, ורישא חשוכה, קודם חושך. זאת אומרת, כאילו המציאות יוצאת מתגלה, צומחת כאילו מתוך היעדר. היא יוצאת לאור מתוך היעדר. קודם נעדרת, קודם הדברים נעדרים, קודם הדברים אינם, ומתוך העין יש מי עין, זאת צורת הבריאה. הדברים יוצאים מאי היות קודם, מהיעדר קודם. והדבר הזה הוא לא מקרה, זאת אומרת, זה לא דבר שקרה פעם אחת בבריאת העולם, אלא שזאת צורת הבריאה, זהו תהליך ההוויה של הדברים. הדברים יוצאים לגילוי, יוצאים למציאות, מאי מציאות קודם. ברגש חשוכה והדר נהור. בשוכבך ובקומך זה מקביל לחשוכה ולנהור. כדרך שמחשוכה יוצאת נהורה, כדרך שהמציאות מתגלה מתוך היעדר קודם, אותו הדבר, אותו היעדר אנושי, אותו היעדר של אדם, שהוא שוכב מקודם, שוכב פירושו, לא נמצא בשלימות, לא נמצא בפעילות שלימה בעולם, אלא נמצא בצמצום, בקיבוץ, רק לעצמו ועם עצמו. ההימצאות הזאת, זאת נקראת הימצאות של לילה. מצד אחד זה נקרא חושך, ומצד שני זה נקרא זמן שכיבה. אז זה נקרא זמן שבו האדם שוכב. שוכב זה כאילו מת, כאילו נמצא לגמרי ובלבד עם עצמו. רק עם עצמו. נמצא רק עם עצמו. מהאי היות הזאת נולדת הקימה של מחר. הקימה של המחרת היא קימה חדשה. היא קימה מתוך שכיבה קודם. לכן, מה בשוכבך תמיד נחשב למשהו מעין מוות, מעין מיטה, ולמחרת האדם מתעורר, ושוב, זה שוב, זאת בריאה חדשה. בריאה חדשה. אנחנו מודים על שהחזרת בי, נשמתי לי כך, אנחנו מודים כל בוקר עם קימה, עם יקיצה, מיד, שהחזרת בי, נשמתי בחמלה. זה אנחנו מודים לכדור. זאת אומרת, יש כאן תחיית מתים. אנחנו מברכים עוד פעם את כל ברכות השחר, את כל סדר הדברים, על כל סדר העולם כולו, על כל מה שיש לנו, על כל חיינו, על כל סדר העולם. אנחנו שוב חוזרים ומודים. חשוכה נהורה, שוכבך קומך. אלו הם המצבים של ההיעדר שממנו נובעת, ממנו צומחת המציאות שנבראת אחר כך. כשאנחנו קוראים קריאת שמה בבוקר, כשאנחנו קוראים קריאת שמה בזמן שהמציאות נמצאת לנו, היא נמצאת לנו בכל מילואה, היא נמצאת לנו בכל השלמות, היא נמצאת לנו לגמרי, יש לנו אותה. כאשר יש לנו את כל המציאות כולה, אז פירוש של קבלת עול מלכות שמיים, עניינה הוא אמת ויציב, להגיד בבוקר חסדך. דהיינו לדעת כביכול מה מקור הכל, כל מה שיש לנו, מהיכן, מאיפה, מאין ניתן לנו כל זה. אז זה הפירוש, זאת אומרת, זה פירוש המילים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, פירושו בבוקר, בבוקר פירושו השם אחד, והוא זה שממנו יש לנו את כל החסד, את כל השפע, את כל המציאות הגלויה, את כל המציאות שנמצאת לנו עכשיו שפתוחה בפניך. זה להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות, אמונתך בלילות פירושו, בלילה בזמן היעדר המציאות, בזמן שהמציאות לא נמצאת. שם. אז כשאנחנו אומרים שם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שם הכוונה שהכל בעצם חוזר אליו. זאת אומרת, שתי התנועות האלה, התנועה האחת שנקראת ממנו אלינו, זה נקרא חסדך. ממנו אלינו. זאת אומרת, הוא מקור הכל, הוא שורש של כל הוויית הדברים כולם בעולם. יכול מישהו לסגור את הדלת עכשיו?
אני רוצה
מקור כל הדברים כולם, מקור הווייתם, מקור היותם של כל הדברים. זה נקרא חסדך. חסדך זה יש לנו את הדברים האלה בחסדו ידבר. כי אמרתי עולם חסד יבנה. שורש כל הדברים כולם, מקורם הוא בחסדו ידבר. והוא זה שהשפיע עלינו את כל השפע כולו של כל המציאות שנמצאת לנו. זה בזמן שיש לנו איזושהי תפיסה בשפע, יש לנו איזה, השפע ניתן לנו, הוא מושפע עלינו. בזמן שכאילו נראה שכאילו השפע ניטל מאיתנו, שם פירושו של השם אחד, קבלת עול מלכות שמיים. זאת החזרה של כל הדברים כולם למקורם. זה פירוש קריאת שמע של לילה. קריאת שמע של לילה, כשאנחנו אומרים בשוכבך את קריאת שמע, זאת מין קריאת שמע של מקביל ליציאת נשמה, ששם צריך לומר קריאת שמע. זאת אומרת, הדברים חוזרים אליו. אין לנו מציאות נשפעת ממנו כעת שעליה אנחנו משפחים, עליה אנחנו מייחדים. כרגע המציאות כאילו נעדרת. בשוכבך פירוש של אותה קריאת שמע זה אחד דהיינו, הכל חוזר אליו, הכל שב אליו. למדנו אם כן, קריאת שמע בקומך זה הכל בא ממנו, קריאת שמע בשוכבך פירושו הכל שב אליו. שתי, כשהכל שב אליו, פירושו, אותה מסירה שאנחנו מוסרים את עצמנו בידה, היא פירושה אמונה. להודות על חסד, זה לא נקרא אמונה. הרי הכל ניתן לך, יש לך את זה. אתה יודע שהכל ניתן לך ממנו. לא זאת האמונה. אמונה פירושה, מי שנאמן עליך ואתה מפקיד בידו את עצמך. אתה מוסר לו את עצמך, מי שנאמן עליך כדי, עד כדי שתמסור לו את עצמך ותיתן לו, תיתן לו, הוא נאמן בפקדונו, בידך הפקיד רוחי. זה נקרא באמונתך בלילות. זאת אומרת, קריאת שמע עם תפיסה של אמונתך בלילות, זאת קריאת שמע אחרת. זאת אחרת, היא אחרת, היא נאמרת אחרת, היא נתפסת אחרת, היא מובנת אחרת. זאת מין, זאת צורה אחרת של קבלת אור. קבלת אור של בוקר פירושה הידיעה, ההכרה הברורה. ולכן הבוקר זה דבר מעניין. קריאת שמע של בוקר, אז הסימן שניתן עליו במשנה הוא מי שיכיר. זאת קריאת שמע שהיא נמדדת על ידי הכרה. מי שיכיר בין תכלת ללבן, מי שיכיר בין מה שצריך להכיר. בין כל חד כדאית ל, מה שצריך להיות ניתן. אז מאין אתה קוראים את שמע בשחרית מי שיכיר? הכרה. שם הקרנית. רק שמה של ערבית היא לא עלוס, היא לא, לא זה הבסיס. זאת אומרת, לא זה מה ש... במשנה לא נאמר, זה לא נאמר על סמך מי שיקיר. או מי שיחדל להכיר, להפך, זה נאמר, סימנים אחרים בכל אופן נאמרו, סימנים לגמרי לגמרי אחרים. כשאנחנו מדברים על אמונה, אמונתך בלילות, פירוש אמונה שאנחנו מדברים, האמונה שאנחנו מדברים עליה, האמונה הזאת היא אמונה של בידך הפקידו, אמונה של אנחנו מחזירים לו את הכל, אנחנו נותנים לו בחזרה את הכל, הכל בעצם שלו, ואנחנו משיבים לו את כל מה שכאילו יש בידינו. הייתה בידינו מציאות שלמה וכעת היא נעדרת. אותה קבלת עול מלכות שמיים של בשוכבך אומרת להחזיר לו. להשיב אליו את הכל. הכל חוזר אליו. זה שלו בעצם. אני מחזיר לו את זה. כמובן, הרי זה מדובר על סדר בשוכבך ובקומך. אנחנו מחזירים את זה אליו מתוך אמונה שהוא יחזיר לנו את זה בחזרה. רבה אמונתך. שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. זאת אומרת, רבה אמונתך פירושו, כאן נגמרה האמונתך בלילות. החזרת לי, היית נאמן. זאת אומרת, כאן נגמרת אמונתך בלילות. כשקמים מיד בבוקר, מודים על אותה אמונתך בלילות. לנסות להבין, אותם דברי תורה, שהם בחינת להגיד בבוקר חסדיך, כל המערכת הזאת של דברי תורה, שהם גלויים, פתוחים, ניתנו בגלוי. הם ניתנו בגלוי, הם גלויים, הם נמצאים, הם נתגלו. זאת אומרת, שהמציאות הגלויה כוללת אותם. הם גלויים, הם דברי תורה גלויים. כל המערכת הזאת שייכת למה שנקרא קריאת שמע של בקומך. כל המערכת הזאת כולה היא נקראת תורה שבכתב. כל אותם דברי תורה שהם לא דברי תורה של אמונתך בלילות, אלו דברי תורה של להגיד בבוקר חסדיך. זאת אומרת, אלו דברי תורה שיש בהם הכרה, יש בהם הבחנה, הם מובחנים, הם מוכרים, הם ידועים שהם נאמרו מאיתו יתברך. להגיד בבוקר חסדיך, זאת אומרת, כל מה, פירוש המילה בוקר זה נקרא דבר מבוקר, מבוקר, מובחן. מי שיכיר בין זה לזה פירושו בוקר. אני יכול לבקר, כן? ביקור, ביקור, ביקורת תהיה, פירוש המילה, כן? אנחנו, השפה שלנו השתפשה עד ל... כן? עד לשגיאות נוראות. אבל אחד מהשיבושים הגדולים, אחד מהשיבושים החמורים ביותר שיש לנו בשפה, זה השיבוש של המילה ביקור. חזרנו על זה פה כמה פעמים. השיבוש של המילה ביקור, שמתפרש בעיניה, בפי הציבור היום, לתרגום של המילה ויזית, כן, באים לבקר אצל מישהו. באים לבקר זה הכוונה, to visit him. לבקר אותו. אלו דברים בתהילים ומבוטלים. זאת שגיאה נוראה. זאת שגיאה ממש נוראה. שגיאה גרועה מאוד. אין דבר כזה בעולם. זאת אומרת, זה צריך לדעת שוויזית אין מילה כזאת בלשון הקודש. בלשון הקודש אין מילה מקבילה לויזית. אין דבר כזה בכלל. אף אחד לא עשה דבר כזה. אף אחד לא העלה על הדעת לעשות דבר כזה. ודבר כזה הוא בבל יראה ובל ימצא. אין לדבר הזה בכל אופן מילה בלשון הקודש. למין, למין תעולה כזאת אין מילה בלשון הקודש. מין כזה של תעולה אין מילה בלשון הקודש. מה שבא אותו שוטה, אותו רשע, אותו גס רוח וחיבר לזה את המילה ביקור, זה משום שהוא בדעתו המעוקמת הבין שזה פירוש המושג ביקור חולים. כאילו ביקור חולים זה נקרא לבוא ותוביזי מישהו שהוא חולה. אין לך מושג, זה מושג תמה. זה מושג תמה לדברים שצריך לעקור אותם מהשור. אף אחד לא בא לבקר חולה במובן הזה. כל מי שבא לבקר חולה צריך להשליך אותו מכל המדרגות. לבקר חולה צריך לבוא כדי לבדוק מה חסר לו. זה פירוש המילה ביקור חולים. ביקור חולים פירושו לבוא לבדוק מה חסר לו. כל מי שבא to visit לחולה, אז צריך פשוט להוציא אותו מהבית. אין כזה מושג. ביקור חולים פירושו, לבקר פירושו, לבוא ולבדוק מה חסר לו. לבוא, לבדוק, לדעת אם חסר לו דבר, לבדוק אם חסר לו מה. זה הפירוש ביקור. ביקור פירושו, ביקורת תהיה, כמו שכתוב בפסוק. צריך לבקר מימומים, ביקור, 4 ימים קודם שחיטה, צריכים לבקר את הקורבן. לבקר אותו מימומים, פירושו לבדוק, לחפש היטב ולדעת אם הוא פגוע או לא פגוע, זה פירוש המילה ביקור. כל מי שלקח את המילה ביקור והלביש אותה על מושג שהוא זר בלשון הקוד, הוא איננו, הוא לא קיים, הוא פשוט לא קיים, אין לזה מילה, אין לזה מילה.
אין לדבר הזה מילה, משום שהדבר הזה הוא איננו באמת. אין כזה דבר. מי מתעסק בשטויות כאלה? זה הדבר פשוט שאף אחד לא יתרח. זה ודאי שאף אחד לא יתרח לתת מילה לדבר הבל שהוא לא קיים. לתת שם. לתת שם לדבר שאיננו. זה אחד מהשיבושים, אחד מהשיבושים הנוראים ש... אחד מהשיבושים שהכניסו אותנו לתרבות אחרת. הכניסו באונס, לקחו אותנו ודחקו אותנו לתוך תרבות אחרת. ומערכת המושגים שלנו השתבשה. זה לא קודש, זה לא קודש. זה טומאה. עד כדי כך הטעות הגיעה עד כדי כך שכך מבינים את הפסוק לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לערוך מה שנקרא בשפה של היום ביקור נימוסי, לבקר בהיכלו. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו פירושו להיות שם בבוקר בבוקר. זה פירוש המילה לבקר בהיכלו. שבתי בבית השם כל ימי חיי. כל ימי חיי זה הכוונה, כמו שכתוב, כמו שכתוב בהגדה של פסח, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זאת אומרת להיות שם מיד בבוקר. עוד פירושים כתובים בחז"ל, לבקר בהיכלו זה הכוונה שאני אוכל לבקר את עצמי בהיכלו. לדעת היטב, גם לחזות בנועם השם וגם לחזות איפה אני עומד מול זה, זה נקרא ולבקר בהיכלו. אבל בכל אופן סמי מכאן ויזית וכל הדברים האלה, כן. זה לא שייך לנו, זה לא שייך לנו, אין לנו דבר כזה, אין דבר כזה. בוקר פירושו ביקור, ביקורת, ערב פירושו הדברים מעורבים, הדברים לא מבוקרים. זה פירוש המילה ערב. הצורות מתערבות, אני לא יודע להבחין, הדברים לא מובחנים. ערב, הדברים מעורבים זה בזה. אדם יוצא לרחוב, אז לעת ערב יכול לטעות. אני מדבר בערב אמיתי, בערב חשוך. אז הוא בהחלט יכול לטעות, יכול לדמות שהוא רואה אדם וזה בסופו של דבר כלום. הוא יכול לא לראות אדם וזה אדם ממש, יכול להיראות לו ככלום וזה אדם, כשום דבר וזה אדם. זה ערב וזה בוקר. ערב פירושו הדברים מעורבים, הדברים לא מבוקרים, הדברים לא ידועים, לא מובחנים, הדברים מעורבים זה בזה, לא מבוקרים זה מזה. מתוך מתוך הערב הזה, מתוך אותה תערובת, משם, מתוך אותה תערובת, אז כל מי ש מוסר את עצמו כאן נכנסת האמונה. אבל אם אפשר להבין היטב, לנסות להבין, אנחנו מדברים פה על שורש העניין הזה שנקרא תורה שבעל פה. את זה יודע כל אחד. התורה שבעל פה לא צומחת, היא לא יוצאת, אלא מתוך אי הבנה קודמת. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה. אין תשובה, אין פתרון אם לא הייתה שאלה מקודם. אם לא הייתה מקודם איזושהי שאלה, איזושהי אי הבנה, איזושהי אי ידיעה. בלי אי ידיעה קודמת אין בכלל המושג הזה של הבנה, של כניסה, חדירה פנימה, הבנה יותר בעומק של מה שנראה על פני השטח. אז אין, אם מה שנראה על פני השטח מובן, נתפס ברור, ונראה שזהו זה, אז זאת מציאות מבוקרת, אז ברור ששום דבר לא, ברור ששום דבר לא יתגלה על גבי זה. ביום כשאני רואה דבר מסוים, אז אני לא אראה יותר ממה שאני רואה, אני רואה אותו כאילו בשלימות. בלילה כשאני לא רואה אותו ואני רוצה כן להבחין בדבר, כאן נולדת ההבחנה העמוקה יותר. זאת ההבחנה שיודעת להוציא הבנה, להוציא אור, להוציא בוקר דווקא מתוכו שלו. עוד של המדרש בתנחומה בפרשת נוח. התנחומה בפרשת נוח פותח, אלה תולדות נוח. הוא אומר, יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבחר בישראל מ-70 אומות ונתן לנו את התורה בכתב, ברמז צפונות וסתומות, ופרשום בתורה שבעל פה, וגילה אותם לישראל. ולא עוד אלא שתורה שבכתב כללות, ובדרך כלל, ותורה שבעל פה פרטות, ותורה שבעל פה הרבה, ותורה שבכתב מעט. ועל שבעל פה נאמר, ארוכה מארץ מידה ורחבה מנייה. וכתיב, ולא תימצא בארץ החיים. אני הזכרתי כבר פה פעם בשעתו, מדוע הדרשה הזאת נכתבה בפרשת נוח, ומי היא קשורה לפרשת נוח. יש כמה מהמפרשים שמתחפטים בזה, אבל האמת הברור בזה הוא שהמדרש הזה זה מדרש שהוא כתוב בפרשת נוח, וזה מדרש בשבחה של תורה שבעל פה, ומדובר פה על תורה שבעל פה. אבל האמת היא, כמו שאומר אחד מגדולי המפרשים, שהמדרש הזה נכתב בפרשת נוח משום שפרשת נוח היא תמיד בתחילת זמן החורף. זה התחלת זמן, אז התחילו הלימודים, התחילו ללמוד. פרשת בראשית הרבה פעמים, בהרבה מקרים, היא צמודה, בפרט בחוץ לארץ, היא צמודה עדיין לשמחת תורה ולעוד יום נוסף בחוץ לארץ. ושבת בראשית היא הרבה פעמים עדיין בתוך התחום של החג, של היום טוב. ושבת פרשת נוח כבר היו בישיבה, כבר הלכו ללמוד. בשבת פרשת נוח זה זמן לבאר את מעלתה, את גודל מעלתה של תורה שבעל פה. היום גם הזמן לבאר את הדבר הזה, גם היום זמן לבאר את הדבר הזה. וכתיב, ולא תימצא בארץ החיים. ומה היא לא תימצא בארץ החיים? וכי בארץ המתים תימצא, אלא שלא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם, תאווה וכבוד וגדולה בעולם הזה, אלא במי שמימית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, האדם כי ימות באומן. אני מכיר את הלשון, וכך דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על התורה שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. ואמרו חז"ל, לא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה למען הדברים האלה, ולא בעבור הדברים, אלא על פי הדברים. וזאת היא תורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד, ויש בה צער גדול, שהיא משולה לחושך, שנאמר, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול, שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם באיסור והיתר, בתמה ובתהור, ולעתיד לבוא ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כתוב כאן שעיקר עניינה של התורה שבעל פה הוא בזה שאנחנו מנסים להבין את הלא מובן, אנחנו מנסים להבין את מה שבחושך, את מה שלא ברור, את מה שלא מובן, את מה שנסתר מאיתנו, את מה שנעלם מאיתנו. הניסיון להבין שם הוא סוד תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זאת התורה שיוצאת, שהיא משולה לחושך, אותה תורה שיוצאת מתוך אי ההבנה, מתוך, דווקא מתוך החושך, דווקא מתוכה. אותם דברי תורה שהם כאילו כבר נתפסו, כבר מובנים, כבר נמצאים בידיהם, אותם דברי תורה הם כבר לא, הם כבר יצאו מגדר תורה שבעל פה. עיקר עניינה של תורה שבעל פה הוא כתוב הגמרא בדף קוף ממה עמוד ב', אמר רבי זירא אמר רב, מה יכתיב כל ימי עני רעים? זה בעל גמרא. אחר כך מסקנת הגמרא היא הפוך, רב אמר איפכה. הגמרא אומרת, יש אחד שאומר שכל ימי עני רעים זה בעל גמרא, וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנה. רב אמר איפכה,
ככה הלכה. בעל גמרא, אומר רש"י, רשב"ם, זה בעל גמרא שממית עצמו לכוון הלכות ולתרץ הוויות. זה פירוש המילה בעל גמרא. מה פירוש המילה בעל גמרא? מה זה נקרא בעל גמרא? לא מי שיודע. מי שיודע הוא לא בעל גמרא. מי שיודע כבר דברים ידועים, זה נקרא בעל משנה. בעל גמרא זה נקרא מי שכל הזמן תורח. מי שכל הזמן ממשיך ותורח. מי זה פירוש המילים ברשב"א. מי שממית עצמו לכוון שמועות, להבין שמועות ולתרץ הוויות. באופן קבוע, תורח, זה נקרא בעל גמרא. כל מה שכבר עבר את הטרחה, וכל מי שמתעסק בדברים שהם כבר ידועים והם כבר נתגלו, כבר ברורים, כל כזה שכזה נקרא בעל משנה. זה לא משנה אם הדבר כתוב במשנה או כתוב בגמרא. זה לא מעלה ולא מוריד. זאת אומרת, אחרי שהדבר כבר נתגלה ונתפס והוא נהיה כאילו דבר חתוך וקבוע וכבר, כן. הוא כבר ידוע שזה כך, זה נקרא משנה. זה חזר להיות. גמרא פירושה, אותו מסע ומתן ואותה חדירה ואותו ניסיון והתרחה, מימית עצמו להבין שמוע. מימית עצמו להבין שמוע. זה נקרא בעל גמרא. אותה תורה שבעל פה שמדברים עליה, זאת התורה שבעל פה שכאן מדובר עליה. התורה שבעל פה בעצם היא העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. זאת אומרת, אותה כניסה זהו עצם עצמה של התורה שבעל פה. זה נקרא בעל גמרא. מי שמנסה להאיר עם האור, עם הנר שבידו, להכניס אותו לתוך חושך, להאיר, לתרץ שמועות, להבין שמועות, לתרץ הוויות, ממית עצמו. זאת אומרת, בעל גמרא פירושו זה שתורח, תורח להאיר דבר חשוך, דבר לא מובן. זה נקרא תורה שבעל פה בעצם. המקור לדבר הזה, השורש, השורש, השורש לסוג כזה של תלמוד תורה, השורש לזה נמצא במה שנאמר בתורה בשוכבך. זאת אומרת, באותה מצוות קריאת שמע, דהיינו, אותה מצוות תלמוד תורה של בשוכבך, אותה מצוות תלמוד תורה בזמן שהמציאות נעדרת, בזמן שהדברים לא גלויים. הם לא נמצאים, הם נעדרים מאיתנו, הם בחושך מאיתנו. להבין היטב, כל מי שרוצה להבין, לדעת, ללמוד את הדברים הגלויים שבתורה, מי שרוצה להיות בעל משנה ולדעת את כל הדברים הגלויים, זה נקרא בעל משנה. כל הדברים הגלויים, המשנה זה לאו דווקא, כן? לאו דווקא משנה של רבי, גם משנה ברורה זה נקרא משנה. כל הדברים הברורים, הגלויים, שכבר נתפרשו, להבין, לדעת אותם כמו שהם. אדם כזה הוא בעל משנה, באופן הטוב ביותר, באופן הנעלה ביותר הוא בעל משנה. בעל גמרא פירושו, כל מי שתורח להאיר מתוך חושך, להבין שמועות ולתרץ הוויות, לכוון הלכות ולתרץ הוויות, דהיינו להאיר, כן? לכוון את הדברים שהם כאילו נראים לא מכוונים, צריך ליישב אותם, צריך להעמיד אותם הנכונה. זה דבר שהוא צריך תרחה. זה נקרא בעל גמרא. זאת התורה שהיא בעצם, בעצם התורה שבעל פה, אותה תורה שבעל פה שיש בה תורח, אותה תורה שבעל פה שעליה נאמר העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. מקור מצוות תלמוד תורה הזאת זה בקריאת שמע של בשוכבך. ברור שכל מי שרוצה ללמוד ולהיות בעל משנה, אז כמובן, כמובן צריך ללמוד וצריך להאמין ולדעת, לא להכיר, ברור, צריך הכרה ברורה שזאת תורת השם, אחרת אין קשר לדברים בכלל. הכרה ברורה שזאת תורת השם.
אבל כדי להבין, כדי לכוון שמוע, לכוון הלכות, כדי להאיר במקום חשוך, שם צריך מסירות נפש. שם צריך, זאת התורה, אדם כי ימות באונו. זה מה שהרשב"ם אומר כאן, שמימית עצמו לכוון הלכות ולתרי צוויות. מימית עצמו, זה, הוא צריך למסור את עצמו לדבר הזה לגמרי. למסור את עצמו לגמרי. אם הוא מוסר את עצמו, הוא מקבל כנגד זה. כל מי שמוסר את עצמו, מילים אחרות, כל מי שקורא נכון קריאת שמע של ערבי, זוכה לאור תורה שבאו. כל מי שיודע לקרוא קריאת שמע של ערבי, פירושו שיודע בזמן החושך, בזמן חושך, בזמן שהחושך יחסר, המציאות לא גלויה, לא ברורה, לא ניתנת לנו, לא מושפעת עלינו, אמונתך בלילות, אז אני מוסר את עצמי כביכול בידיו איתו, הכל שלו, הכל נמצא ממנו, הכל חוזר אליו, אני שם, אני נותן את עצמי בידיו. כשאני נותן את עצמי בידיו, אז זה מה שמובטח לנו, הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. וזוהי תורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד, ויש בה צער גדול, שהיא משולה לחושך, שנאמר העם ארוכים בחושך ראו אור גדול. אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול, שהקדוש ברוך הוא מאיר עיניהם באיסור ביתר בתלמי ובתחום. ולעתיד לבוא ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כדי מי שרוצה לזכות להארת עיניים, מי שרוצה באמת להבין תורה שבעל פה, אני מתכוון כעת לתורה שבעל פה, שהיא מה שנקרא בלשון חז"ל בעל גמרא ולא בעל משנה. בעל משנה זאת לא התורה שבעל פה שעליה מדובר. התורה שבעל פה שעליה מדובר פה זהו העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. זאת אומרת, אלו שהם תורכים, שהם מתייגעים, שהם ממיתים את עצמם, ממיתים את עצמם, משתדלים להאיר את החושך, משתדלים להבין מתוך חושך, משתדלים להבין. כל מי שיודע את מה שכבר נמצא, את מה שכבר הואר, שוב, זאת ידיעה מסוג אחר, אבל אדם לא נהיה בעל גמרא על ידי ידיעה כזאת. ידיעת דבר ידוע, ידיעת דבר מואר, זה כלום. מהבחינה הזאת, לא על זה מדברים. המדובר פה על הוצאת דברים, על הארת עיניים בדבר חשוך, הארה חדשה בדבר חשוך. לזה לא זוכה רק מי שאומר באמת כתיקונם את קריאת שמע של ערבית. רק להבין יותר. חז"ל מספרים על אברהם אבינו, זה סיפור ידוע ומפורסם, זה בדרך כלל זה נמצא ברוב ספרי הילדים. בדרך כלל הדברים, דברי חז"ל שנמצאים בספרי הילדים, אז אנחנו מחזיקים בהם, מבינים אותם באותה הבנה, בערך פחות או יותר, באותה הבנה שהבנו אותם כשראינו אותם בראשונה. אחד מהדברים הידועים המפורסמים על אברהם אבינו, שהוא ראה את השמש, פתאום הוא ראה שמש, אז הוא החליט שהיום זהו זאת כאילו. אחר כך השמש שקעה, אז הוא אמר, אז כעת זהו. אחר כך למוחרת שוב זרה, אז הוא כבר היה מבולבר. אז כעת תורה יודעים, אז מי יותר חזק, זה או זה? יבדוק כל אחד את עצמו וימצא שהוא בעצם מבין את זה כמו דת הבנה של בן שש, שבע. חזל מלמדים אותנו משהו, רוצים להגיד פה משהו על האדם הגדול בענקים, על אברהם אבין, האדם שבן שלוש הכיר את אורון, האדם הגדול בענקים. מה מדובר פה? על מה מדברים? על מה מדברים? אז גם זה שייך לתרבות שמנסים להסיט אותה לתוך. כך מנסים להשחיל אותנו, להגניב לנו שאנחנו הנאורים, כן? אנחנו המבינים, אנחנו הנאורים, ועל כל מה שנעשה פעם אנחנו יכולים רק להגיב בחיוב. מה הם ידעו? מסכנים, הם לא ידעו שום דבר. היה להם אוטו, היה להם מכונת גילוח, היה להם וידאו, מה הם יודעים? אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מטפטוף של מיני הכרות כאלה. צריך לבאר, אדם צריך לבדוק את עצמו היטב ולבאר קוצים מן הקרן. אדם שכך מחשבתו מסתדרת, אז הוא אדם שחייב בפירוש בפירוש לנקש את כל העשבים השוטים האלה מהקרן. זה גם שטות וגם כפירה, זה לא דבר ברור. אנחנו על כל צעד ושעל נמצא שאנחנו לא חופשים. אנחנו מעוצבים על ידי התרבות שסוברת אותנו, שלופפת אותנו. זה אסון, זה אסון, פשוט אסון, כך לחשוב, כך להבין, כך להסתכל, כך לראות את הדברים. לנסות להבין קצת. אנחנו מנסים, משתדלים, רוצים, מבקשים. לנסות להבין קצת אמונה, להיות קצת מבקשי אמונה. אז עוד פעם, שפע המציאות הניתן המתגלה, זאת המציאות האחת הנתפסת, רק ממנה אנחנו יכולים לעמוד על כל מציאות שהיא. אין לנו קשר לשום מציאות, רק למציאות שניתנה לנו, שנתגלתה לנו. אין לנו קשר, אין לנו שום שייכות לשום מציאות אחרת, רק מתוך המציאות. ברור, מתוך המציאות. ברור, המציאות הזאת כמו שהיא, כמו שהיא ניתנה לנו. אז ממנה אנחנו יכולים לעמוד על כל מציאות שהיא, ממנה אנחנו יכולים לעמוד עד לאמיתת מציאותו איתו. זהו הדבר שניתן לנו מתוכו לעמוד על סוד המציאות. אין לנו שום גילוי אחר. מה שבורא העולם גילה לנו, זהו מה שהוא גילה לנו. הוא לא גילה לנו שום דבר אחר. את מציאותו של עצמו הוא לא גילה לנו רק דרך המציאות הנמצאת. רק מפה הוא גילה את עצמו. זהו האופן שבו הוא גילה את עצמו, דרך המציאות הנמצאת. אבל הדרכים הם שתיים, הדרכים הם שתיים, וזה שוב לנסות קצת להבין. הדרכים הם שתיים, הדרכים הם ממנו אלינו. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, ממנו אל המציאות זאת דרך אחת, זה מסלול אחד, ממנו אל המציאות. הדרך חזרה מן המציאות אליו. זאת אומרת, המציאות שהיא שבה אליו אחרי שהיא גמרה את תפקידה, אחרי שהיא גמרה את עבודתה. הכל שב בחזרה אליו. זהו אופן אחר שבו מתגלה מציאותו איתו. מציאותו מתגלה בגומל חסדים טובים, ומציאותו מתגלה בקונה הכל. אלו שתי הגילויים של המציאות. גומל חסדים טובים וקונה הכל. קונה הכל פירושו שהכל שב אליו. הכל שב אליו, הכל שלו. שני הגילויים האלה הם אברהם ויצחק. אברהם שהוא מידת החסד, שהוא על ידו נתגלה בעולם מי המשפיע את כל השפע כולו, ויצחק שעל ידו נתגלה בעולם מסירות נפש. זאת אומרת שהכל, הכל בכל, הכל שב אליו. זה מה שגילה יצחק בעולם. הכל שב אליו, הכל חוזר למקום. זה מובן שאם הלילה נתפס בצורה כזאת, הלילה שהוא נתפס בצורה כזאת, מה שמתכוונים להגיד לנו זה שאברהם אבינו תפס את שני המהלכים האלה גם יחד. זאת אומרת, גם את תחינת היום וגם את תחינת הלילה הוא צירף ביחד, ומזה נתגלתה אמיתת מציאותו איתו. דהיינו שהכל ממנו והכל שב אליו. זאת האמונה שגילה אברהם. נחזור קצת לעניינים, לעניין שבו אנחנו מבקשים להבין קצת. התורה שבעל פה שאנחנו מדברים עליה, זאת אומרת, כעת אנחנו מדברים על אותה תורה שבעל פה שעניינה מה שנקרא בלשון הגמרא בעל גמרא, לא בעל משנה, לא תורה שבעל פה שהיא לא כתובה, אבל היא נתגלתה והיא ידועה ואפשר לומר אותה כמו שאומרים פסוק, אלא מדובר פה על תורה שבעל פה שהיא הוצאת דברים, גילוי דברים מתוך החושך, לכוון הלכות ולתרץ הריות, דהיינו להוציא, להאיר דברים, לגלות דברים. זה ברור ופשוט שלא תיתכן מציאות של גילוי איזשהו חידוש אלא אם כן הדברים מתחברים נאמר עוד משל אנחנו אומרים בבוקר בתפילה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית דהיינו שכל יום חדש נתפס אצלנו כבריאה חדשה של מעשה בראשית לכן אנחנו מברכים בכל יום יוצר המאורות אדם היה צריך לברך יוצר המאורות רק פעם אחת בחייה והרי המאורות הולכים במסלול הם הולכים בסדר ברגע שהאדם עומד על דעתו צריך לברך יוצר המאורות ודי המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית פירושו שכל יום ויום נתפסת הבריאה כבריאה חדשה שכאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם כזה כל יום ויום הבריאה נתפסת כבריאה חדשה היא חדשה, שוב זאת אומרת, היא לא המשך של קודם אלא היא בריאה חדשה שיצאה מתוך היעדר החושך הקודם היה היעדר והאור של עכשיו הוא בריאה חדשה לכן אנחנו מברכים יוצר המאור כל יום ויום מברכים עוד פעם יוצר המאור בכל יום ויום זה דבר פשוט וברור שאין שום אפשרות לתפוס
את הבריאה של מחר כבריאה חדשה, אלא אם כן בלילה, בלילה אנחנו מסרנו בחזרה את כל הבריאה הקודמת בחזרה לבורא. אם לא מסרנו בלילה את הכל לבורא, אז בוודאי שמחר זה לא מתחדש. זהו המשך של אותו סדר הקודם שזה היה. לא קרה פה שום דבר חדש, אין פה שום נקודה של חידוש. אפשרות, אפילו תיאורטית, אפשרות שיתגלה בעולם, במציאות העולם, דבר חדש, חדש, מה שנקרא חדש לגמרי, מה שלא היה מקודם, מה שקודם לא היה בגילוי, ועכשיו הוא מתגלה, דבר חדש, שמעולם לא היה גלוי וכעת הוא מתגלה. זה שייך אך ורק אם אנחנו בחושך מחזירים את הכל באמונה שלמה לבורא העולם, ואז הגילוי החדש של מחר נתפס כבריאה חדשה. זאת אומרת, הגילוי שאחרי חושך, שהוא חושך כזה שמסרנו את החושך הזה, מסרנו אותו לבורא, הפקדנו את עצמנו כביכול בידה, מסרנו את עצמנו אליו באותו חושך, חושך כזה יכול ליצור הוויה חדשה. האור שנוצר מתוך החושך הזה נתפס כדבר חדש, לא כהמשך. תירוש הדברים, כשאנחנו צריכים לומר קריאת שמע בשוכבך, קריאת שמע בשוכבך, אותה קריאת שמע בשוכבך שאנחנו אומרים, זאת קריאת שמע שהיא קבלת עול מלכות שמיים של לילה, של בשוכבך, של היעדר, של סילוק המציאות, של ביטול המציאות. זאת קריאת שמע של לילה. אותה קריאת שמע מאפשרת, מאפשרת חידוש שיתגלה אחר כך מתוך החושך הזה. הרי מתוך החושך הזה מתגלה אור, אור שמתגלה מתוך חושך כזה נתפס כאור חדש. כאן הסוד של הגילוי של תורה שבעל פה. לא ייתכן בעולם שיתגלה משהו בתורה, לא ייתכן בעולם. רק כמו שכתוב כאן בחזר במדרש תנחום, הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם ודווקא מתוך החושך. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. זאת הארת עיניים, זאת הארת עיניים שהיא באה דווקא מתוך החושך. אבל במה דברים אמורים? בזמן שבחושך הזה, אז אני מימית עצמי, מימית עצמי, העם ההולכים בחושך, אני מוסר את עצמי כדי, אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין, אני רוצה שהדברים יוארו לי, אני רוצה. ומכיוון שהאור כולו, כן, כל המציאות כולה מתגלה מאותו זה שאני מוסר לו את עצמי באמונה שלמה, משם מתגלה ההערה של תורה שבאו. לנסות להבין, העובדה שהתורה שבעל פה נפתחת, מתחילה, פותחת, בגילוי המצווה הזאת של קריאת שמע של בשוכבך. כך, בזה נפתחת התורה שבעל פה. התורה שבעל פה פה מתחילה, והשאלה הראשונה, השאלה הראשונה שהיא השאלה של תורה שבעל פה, מאימתי קוראים את שמע בערבית? מאימתי קוראים את שמע בערבית? זאת אומרת, כיוון שהזמן הזה הוא ערב ובלבול, ערבוב הצורות, זהו מעיקר מהות הזמן הזה. הזמן הזה הוא זמן מעורב, לא מבוקר, זמן לא ברור,
אז כאן באה השאלה, מאי מתי קוראים את שמע בערבית? מאי מתי קוראים את שמע בערבית? מתי מתחיל הערב שאז, אותו ערב, יכול להיות לנו ספק, יכול להיות ספק, המשנה הראשונה מספרת על מעשה שבאו בנף של רבי גמליאל מבית המשתה, וכמעט שעלה עבוד השחר והם הפסידו קריאת שמע של ערבית. במשנה הראשונה בתורה שבאו הם מספרים סיפור על חכמי ישראל שנמשכו במשתה וביטלו קריאת שמע של ערבית. כמעט. אבל רבי גמליאל אמר להם שאם לא עלה עבוד השחר עדיין חייבים אתם לקרוא. אם עדיין לא עלה עמוד השחר, אז חייבים אתם. להבין היטב, באמת. מי שרוצה להשתדל להבין. להבין, לנסות להבין היטב. ניקח דוגמה. לא נפלא, לא רחוקה. דוגמה שאנחנו נמצאים. אפשר לומר שמעולם עוד לא היינו במצב של ערב כל כך כמו היום. מצב בלבול, מצב קשטוש. מצב של חוסר בהירות, חוסר הבחנה, חוסר ביקור. ביקור. אני מתכוון לביקורת בין טוב לרע, בין רע לטוב. הדברים לא מובחנים. הדברים לא מובחנים. פשוט לא מובחנים. הטוב נראה כרע, רע נראה כטוב. הבלבול, הטשטוש, הערבוביה היא נוראה. זאת מלאכתו של השטן. בא שטן ויטיל ערבוביה בעולם. כך היה החטא הראשון, כך היה החטא העגל, כך כל החטאים כולם. בא שטן ויטיל ערבוביה בעולם. העניינים מתערבבים, העולם כולו מעורבב עליהם. מה שאנחנו באמת צריכים זה בוקר. זה בוקר. בהרבה מקומות בחז"ל, אז הגלות נקראת לילה, והגאולה נקראת בוקר. בהרבה מקומות זה נדרש בחז"ל, בהרבה מקומות. בספר הזוהר בחז"ל דורשים על הפסוק ליני הלילה, מה שבועז אמר לרות, ליני הלילה והיה בבוקר, אם יגלך טוב יגאל, ואם לאו וגאלתיך אנוכי, חי השם שכבי עד הבוקר. אז דורשים את זה חזר על הגאולה. הגאולה שעתידה במהרה בימינו, שכבי עד הבוקר. זה מדובר על כנסת ישראל. הטשטוש הגדול של הערב זה אילו בני אדם היו משתקבים מיד בתחילת הערב, אז לא היה שום טשטוש ושום בלבול. אז האדם היה נמצא עם עצמו ואין שום בלבול. אין שום תערוב. התערובת מתחילה בזה שדווקא בזמן הערב נדמה שרואים היטב היטב. הכל ברור. הרי הכל כן נראה דווקא. הכל דווקא כן נראה. הרי רואים טוב. העובדה שהצורות מעורבבות ומה שאתה רואה זה לא זה. זה לא זה, זה ההפך. אתה רואה אי מציאות כמציאות. ומציאות אתה רואה כאי מציאות. את זה אתה רואה כאוויר. וצל הרים אתה רואה כהרים. דמיון אתה רואה כמציאות, ומציאות אתה רואה כדמיון. הרי הכל מעורבב, הכל מבולבב. ערבוביה. עיקרה של הערבוביה, אם אני יודע שזאת ערבוביה, זה חדל, זה מפסיק להיות ערבוביה כמובן. זאת לא ערבוביה, אני יודע שאני לא יודע כלום. הערבוביה היא משום שנדמה לי שאני כן רואה. נדמה לי שאני רואה ברור. הכל ברור. אתה לא רואה? הנה. אבל זה ערב. זה ערב, אתה טועה. אתה טועה. אתה מצביע על דבר שהוא לא זה. אתה מצביע על דבר הפוך. אתה מצביע על כיוון. אחת ויחידה יש. יש לנו קריאת שמע של בשוכבך. אמונתך בלילות. אבל קודם כל צריכים לדעת שאנחנו בלילות. כל מי שהערב נדמה לו כבוקר, והבוקר נדמה לו כערב, כל מי שהופך סדרי עולם, הופך את המציאות האמית. להפך, הערב דווקא נדמה לו כבוקר. דווקא הערב נראה לו כשזהו הבוקר האמית. זה הבוקר לאמיתו. אם זה הבוקר לאמיתו, אז האדם הזה יקרא קריאת שמע של בוקר, לא קריאת שמע של ערב. אז הוא יודע לקדוש ברוך הוא על השפע הגדול שניתן לו. והדבר הזה הוא כולו דמיון. זה שקר. זה הבל. זה דמיון גמור. זה לא זה, זה לא בוקר. זה ערב. לי מהלילה. והיה בבוקר מגלף טוב. יגאל, ואם לאו גאלתיך אנוכי, אומרים חזר, מדובר פה על למעני, למעני אעשה, אנוכי זה כביכול בורא העולם, וגאלתיך אנוכי, בורא העולם הבטיח למעני, למעני אעשה, וגאלתיך אנוכי, אבל חי השם, שכבי עד הבוקר. זאת אומרת, כנסת ישראל חייבת לדעת, עד הבוקר, אז אנחנו שוכבים. כל מי שמתעורר מלא מרץ וכל מיני פעילויות וכל מיני דברים נעשים, אבל אז זה הרי ערב, זה זמן שכיבה, זה זמן של בשוכבך, זה לא זמן של בקומך. עכשיו זה זמן של בשוכבך, אתה בלילה ולא בבוקר. כל מי שפה טועה, אז הוא חלילה יכול לבטל את החי השם שכבי עד הבוקר. חלילה. חי השם שכבי עד הבוקר. אבל עד הבוקר צריכים לדעת שאנחנו בשוכבך. אנחנו בלילה, אנחנו בחושך. ולא די בזה. לא די בזה. בגרם. במקום אחד בביאורי הזוהר אומר הגר"א שלכן השחר נקרא שחר, משום שהוא השחור ביותר מכל הלילה. השחר נקרא כך על שם, בלשון חז"ל זה נקרא קדרותא דצפרא. זאת אומרת קדרותו של הבוקר. החשיכה המעובה, החשיכה הגדולה של עלות השחר. לכן זה נקרא בדווקא השחר. נקרא שהוא השחור ביותר, הוא נקרא על שם השחור הגדול ביותר. זאת אומרת החשיכה המעובה ביותר, הגדולה ביותר, הכי כבדה, זאת החשיכה האמיתית, שחר. דווקא מתוך החשיכה הנוראה הזאת, דווקא משם יבוא הבוקר. הבוקר מגיע אחרי שכפי סדרם של דברים, ככה מבואר שם בדברי הגר"א, כפי סדר הדברים, אז הבוקר מגיע בזמן שזה לא צפוי. התהליך הוא הידרדרות של החושך, וזה נהיה חושך חזק יותר, עמוק יותר, מעובה יותר. הרבה פחות, כן? כל מי שהסתובב פעם עם שחר בחוץ יודע שאז החושך הוא ממש נורא. זה חושך אמיתי, שום דבר לא מציל מיד, זה חושך של ממש, זה באמת חושך, זה באמת חשוך. וזה נראה שהלילה היה חשוך ואתה מבטיח לי בוקר, אז לקראת בוקר צריך קצת להתחיל להעיר. להפך, התהליך הוא בדיוק הפוך, זה מחשיך והולך ומתעבה והולך החושך עוד יותר ועוד יותר. להפך, זה דווקא מחשיך והולך. אומר שם הגר"א באותו מקום שדווקא זהו תהליך הגדול, דווקא בצורה כזאת. לילה, שחר, ואז איילת השחר. דווקא מתוך השחר יוצא את איילת השחר. מתוך החושך הכבד ביותר, העמוק ביותר. התהליך הוא
כמו שכתוב בנביא, בכמה מקומות זה כתוב, בתורה שבכתב, הגאולה נקראת לידה. כי חלה גם ילדה ציון את בניה וכדומה. הרבה פסוקים נאמרו בתורה שבכתב. על ההשוואה שבין הגאולה ללידה. הגאולה נקראת לידה. כל התהליך עד לגאולה נקרא צער הריון, אבל צער ההיריון הוא כעין וכאפס, כנגד הצער של היושבת על המשבר. הצער של תחילת הלידה, של תחילת הצירי לידה, אותם צירי לידה כשהם באמת מתחילים, אז הצער הוא נורא והיום. הצער נורא והיום. הכאב הוא נורא והיום, וזה נראה בדיוק הפוך. זה לא נראה שהולכים לקראת חיים, זה נראה שהולכים לקראת מוות. התהליך נראה שהנה החיים חדלים, לא הולך כאן להיוולד משהו, אלא הולך כאן למות משהו. התהליך הוא תהליך של לקראת מוות. צער היום הוא צער, אבל צער לידה זאת תחושה של ממש מוות. ועל פי דין באמת, בזמן שאישה קוראת לילד, אז דינה כדין מסוכנת, ככה הדין. הרי היא בסכנת נפשות, כמו שנפסק להלכה ברמב"ם, ומחללים עליה את השבת. קורה כאן משהו שהוא תהליך של מוות. יש כאן משהו של מוות. זה סכנת נפשות של ממש, זאת אומרת, יש כאן. יש כאן משהו מאיים של סכנת נפשות. בתחושה, בהרגשה, זאת באמת הרגשה שלו. הנה החיים יוצאים. כך מרגישה היולדת. וכך מרגישה כנסת ישראל בזמן הלידה. זאת התחושה בזמן לידה. כיוון שהתהליך הוא תהליך של לידה. אז גם השחר, שהוא חושר גדול יותר, עמוק יותר, וגם הצער שהוא צער שבדיוק הפוך, הנה, הנה היא הולכת למות חליל. ודווקא פה, דווקא מתוך עומק הצירים, מתוך עומק הכאב, אז דווקא מפה באה הלידה. זאת הלידה בעצמה. התהליך הוא כזה, זה התהליך. כל נקודה של חידוש בעולם בא עם צער לידה. אין מציאות מאז החטא, אין מציאות שיתחדש משהו, שיתחדשו איזה שהם חיים בעולם, או שתתחדש איזו שהיא מציאות בעולם, או שיתחדשו דברי תורה בעולם בלי צער לידה, בלי מימית עצמה. לא יתכן, אין אפשרות בלי להמית עצמו. כל מי שלא מימית עצמו, אז הוא יסתפק בקיים. כל מי שרוצה ללדת לידה חדשה, כל מי שרוצה נקודה כלשהי של חידוש, אז הוא חייב להמית עצמו. כאן חייב לבוא צער הריון, צער לידה, שזה מגיע עד משבר, עד משבר, עד מוות, ולפעמים ועד בכלל, ובדרך כלל ולא עד בכלל. אבל זה מגיע עד, ומכאן דווקא זה יוצא. זה נקרא בעלי גמרא שממיתים עצמם באוהלה של תורה. ממיתים עצמם להבין משהו, לחדש משהו, לתפוס משהו חדש, לא לדעת את מה שכבר ידעו. זאת לא התורה שבעל פה באמת. לא על זה הובטח, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. שוב, כמו שאנחנו אמרנו, לנסות להבין, כמו שאמרנו, כל שוכבך בעצם פירוש אומר. זה פירוש המילה בתורה. בשוכבך פירוש אומר. פירושו היעדר, סילוק.
וכשאדם קורא קריאת שמה בלילה, זאת קריאת שמה של יציאת נשמה, של החזרת הפיקדון כביכול לבורא העולם, בחזרה שלך. ממך הכל בא, אליך הכל שב. בשוכבך, זאת קריאת שמה שהיא קריאת שמה של מוות, של בשוכבך. כביכול בורא העולם נאמן בפקדון, אז הוא מחזיר לנו בתחיית המתים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתי. זו תחיית המתים של ממש, תחיית המתים אמיתי. זו תחיית מתים שלנו, זו תחיית מתים של מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל המציאות כולה מתחדש, אבל היא מתחדשת רק למי שמסר את כולה כביכול לבורא עולם, מי שמסר את כולה למי שברא אותה. מתוך קריאת שמע של בשוכבך, מכאן נפתח התורה שלו. אבל חייבים תמיד לזכור ולדעת שמהרגע הראשון, מאותו רגע ראשון של הערב, אז אנחנו חייבים לדעת מאימתי קוראים קריאת שמע של הרוב. מאימתי, מאיזה רגע? איזה רגע מתחיל זמן שכינה? אם זה יראה לנו כזמן קימה, אז אנחנו עבודים, אז אין לנו תורה שבאות, אז הכל עבוד, אז אין בידינו כלום. זה מה שרצינו לבאר היום, עוד כמה מילים. זאת משנה יתרה, לחזור ולהגיד עוד פעם שאנחנו נמצאים במצב אירפול, פשטוש, בלבול, אירבוביה, נוראים. לא היו כמותם מאז היות ישראל לגוי. הכל מרובב, הכל מרובב, הכל, הכל, הכל בכל. פס גמור. אוי למי שהערב הזה נראה לו כבוקר. אוי למי. אוי למי שלא יודע מתי קוראים את שמה בערבית. מי שרואה את המצב של היום כאיזשהו בוקר, חלילה, חלילה, חי השם כתוב בפסוק, שכבי עד הבוקר. והיה בבוקר אם יגלך טוב יגאל, זה אופן אחד של גאולה, ואם לאו הוא גאלתי הנוב. הגאולה מובטחת, חי השם שכבי עד הבוקר. אוי למי שהופך ערב לבוקר. אין לנו רק את היצעה הזאת, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת, אין לנו שום יצעה. אנחנו חייבים להתחזק באמונתך בלילות. אמונה עצמה עוברת ניסיונות קשים, האמונה עצמה היא הופכת להיות דבר. האמונה הופכת להיות דבר קשה מנסות, קשה להרים את המסע, קשה להרים את המסע לבד, קשה מאוד. כשהערבוב, כשהטשטוש, כשהבלבול מקיפים מסביב בצורה כזאת שזה פשוט אין איפה להימלט, אין איפה להתחבא, אין לנו איך לשים את זה, אין לנו איפה לשים את זה. זה לילה של ממש, זה ערב של ממש. בערב כזה צריכים לדעת, אנחנו חייבים לקרוא קריאת שמע של ערבית. לא לזוז זיז כלשהו, לא לזוז זיז כלשהו מאמונה שלמה, מידיעה, הידיעה וההכרה הברורה, יש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם, יש מכוון לכל הדברים האלה, והוא מביא אותם לקראת תכליתו. אנחנו לא מבינים מילה אחת, לא מבינים שום דבר בכל מה שקורה, אבל אם זה יראה לנו כבוקר, יראה לנו שאנחנו כן מבינים, אז הפסדנו את הכל, הפסדנו את הכל, חלילה. זה בידינו הדבר. מה שאנחנו חייבים לדעת ולזכור, שכל מה שקורה אנחנו לא יודעים, זה ערב, זה שוכבך. אנחנו לא בפעולה שלנו, אנחנו במצב של, אנחנו במצב של חלום, מצב של דמיון, מצב, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, בכל אופן לא במצב של קימה חדים. אנחנו במצב של ערב, במצב של לא אחד משישים במיטה. הלוואי שישאר לנו אחד משישים של חיים. אבל אנחנו בערב, אנחנו בשוכבך, וזה כמעט, כמעט שלא נשארה רוח בהפה. מה שאנחנו חייבים לעשות זה לקרוא קריאת שמע של ערבית, לקרוא קריאת שמע של ערבית, לזכור, לדעת, יש מי שהכל חוזר אליו, יש קונה הכל, הכל חוזר אליו, ואנחנו לא מבינים שום דבר, לא יודעים שום דבר, הוא נאמן עלינו, אנחנו מפקידים בידיו את הכל. זאת קריאת שמע של ערבית. מי שיקרא קריאת שמע כזאת, ייפתחו לו שערי בוקר, שערי חידוש, שערי מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אור גדול, אור שנברא ביום ראשון, שגנזו הקדוש ברוך הוא לעמלי תורה שבעל פה, ביום ובלילה. שבזכותם העולם עומד, שנאמר כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איזה הוא ברית שנוהג ביום ובלילה, זאת תלמוד. וכן הוא אמר, כה אמר השם, אם תפרו את בריתי